מסכת בבא בתרא. שער שלישי. מסכת זו היא החלק השלישי בסדרת הבבות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. היינו, האמת היא שבעיקרון שלושת הבבות מסכת אחת הם, אך מפאת גודלה חולקה לשלושה, והם שלושת הבבות, שער ראשון, שני ושלישי. בבא בתרא, השער השלישי, מסכת זו היא הגדולה בכל הש"ס, הארוכה ביותר וכוללת 176 דפים, עוסקת בנושאים מאוד שכיחים בין אדם לחברו, החל מסכסוכי שכנים ועד ירושות, נחלות, צבאות ותופסי שטרות. היא פותחת בהסדר פירוק שותפות וחלוקת חצר, תוך כדי כך דנה בנושא תחרות מסחר ושירותים, סמכויות בני העיר, ומכאן עוברת לפעולות מנע שיש לנקוט על מנת שלא ייגרם נזק סביבתי, הן נזק ישיר והן נזק עקיף. זאת בשני הפרקים הראשונים. בפרק השלישי המפורסם, הלא הוא פרק חזקת הבתים, ישנו דיון ארוך ומפורט, והנושא הוא טענת בעלות על נכס כתוצאה מחזקה מתמשכת ללא מחאה וערעור. ומתוך כך מסתעף הדיון המשפטי לשאר פרטי החזקות ודומיהן. בפרק רביעי המוכר את הבית נקבעים כללי מחר וקניין, ועיקרן העברת בעלות הן בנכסי דנאידה הן בנכסי דלנאידה, כגון קרקעות, בתים ושדות. מפרק חמישי ואילך מרחיבה הגמרא את הטיפול בנושאי נחלות וירושות, צבאות וסכסוכי יורשים עד הפרק האחרון. בפרק האחרון נקבעים דפוסי אחוזים למיניהם. חוזה בין איש לרעהו, חוזה בין מוריש ליורשיו, שהיא הצוואה. כל דפוסי אחוזים, תופסי שטרות, שיעבודים, חובות וזכויות של הערב מול המלווה והלווה. כללו של דבר, טיפול בבעיות יומיומיות המאפיינות חברה וציבור הפועלים ביחידות ובצוותא, הגדרת הגבולות הדקים העוברים בין שכן למשנהו, חובותיהם וזכויותיהם, חובות המוטלים על פרנסי העיר או המחוז, סמכותם ותחום פעולתם, מעבר רכוש מאדם למשנהו, שימו לב, מדור לדור, היינו מן הנפטר ליורשיו. כמו כן נקבעים כללים והגדרות מדויקות לתוקפם של חוזים, וכמובן אחריות לבעיות המתעוררות מאוחר יותר כתוצאה מאי בהירות חלקית או מלאה, הכוללות הוראות מעשיות ומדויקות לפתרונן. הגמרא פותחת בדין חלוקת חצר, היינו יצירת מחיצה וחציצה בין שני שכנים או בין שני שותפים אשר החליטו להיות עצמאים ולהפריד את רשויותיהם. הפרדה זו כמובן מחייבת הדרכה מעשית לכל שכן, מה מותר לו לעשות ומה אסור לו לעשות על מנת שלא יפגע בשכנו. זאת עצמאות הגדלה והולכת עד כדי הגדרת הבעלות על נכסים, קרקעות, ומה מוכיח שקרקע זו שלי ומה מוכיח שאינה שלי. אחר שאדם מגדיר את נכסיו ובעלותו עליהם, באים ומדריכים אותו כיצד להעביר את נכסיו לזולתו, לחברו, לשכנו, לפלוני או לאלמוני, היינו קניין ומכר. כל זאת בין בני אדם הדרים יחד באותה תקופה, המוכר את הבית, המוכר את השדה, המוכר את הבור. לאחר שעניינים אלו הוסדרו, עוברת המסכת לטפל בהדרכת המוריש, כיצד להעביר את נכסיו לדור הבא, מבלי שהעניין יעורר סכסוכים בין היורשים. ובכן, כיצד מטפלים בכך? כל זה נלמד בהמשך. מכאן אעבור להרחיב מעט בדברי אגדה, כפי שנהגתי בכל מסכת, על מנת לפתוח את הלב ולעורר את הנפש בבואנו ללמוד מסכת קשה זו. הגמרא במסכת ברכות בדף סמך א' עמוד א' אומרת, אדם הראשון דו פרצופין נברא, שנאמר, אחור וקדם צרתני ותשת עליי כפיך, ממזמור קוף למתת בתהילים. אחור וקדם צרתני, דו פרצופין, היינו כהן תאומי סיאם, כאשר הוא מצד אחד, והפרצוף שהיה מאחור הוא פרצופה של חווה. לאחר מכן התבצעה הנסירה, היינו התרדמה אשר הפיל השם אלוקים על האדם. לאחר מכן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. הפריד אותם לשניים. הוא אשר אומר הכתוב, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ולאחר מכן, ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. מהו עזר כנגדו? מבין כל הפירושים, כאן בולט פירוש האומר, כאשר חווה הייתה דבוקה באדם הראשון, והלכו כגוף אחד, אי אפשר היה לה לעזור לאדם, ואי אפשר היה לאדם לעזור לחווה. העזרה היא עזרה הדדית, כאשר יש שני גופים נפרדים. כאשר היא באה ועומדת כנגדו, ואינה כחלק ממנו באחוריו, אז יש אפשרות לעזר. היינו, מתי היא עזר? כשהיא גוף נפרד כנגדו. ומכאן נבין גם את התפתחות האדם. כאשר בתחילה האחים בבית או התלמידים בכיתה, כולם כגוף אחד הם, המחוברים זה לזה. ומחוברים באחוריהם. ומהו האחור? הכוונה לשמיעה. שהרי האוזן היא בקו אחד עם אחוריו של אדם, לא כן העיניים. על כן התלמידים השומעים לכל רבם, והשמיעה היא החוט המאחד את כולם, נמצא שהם דבוקים באחוריהם. הם בשלב זה מקבלים, ואינם יכולים להשפיע, עד שיגדלו ויגיעו למדרגה של תלמיד המחכים את רבו. כך גם כן האחים שבבית נחשבים כגוף אחד, עד שגדלים ונפרדים. העזרה ההדדית מתאפשרת רק אחר היות גופים נפרדים, ואז במפגש הפנים ביניהם באה העזרה, והעזרה הזו מולידה עזרה. מולידה תוצאה. כך גם כן, אדם הראשון שהתחיל בתור אדם אחד נפרד לשניים, ואז מתוך השניים הללו התפתח העולם. כמו כן, כאשר אדם חושב מחשבה, לאחר מכן מנתח אותה, ורק אחר הניתוח הוא מחבר את חלקי המחשבה, אז הוא מתחיל לפרוט ולרבות בדעות ובמחשבות ובתולדות למחשבות, עד שהוא בונה בניין נאה. נמצאנו למדים שתחילת ההתפתחות בהפרדה. ולפיכך, המסכת הזו הולכת על פי מתכונת זו. תחילה שותפים. לאחר מכן, מתחילה העצמאות של כל שותף, אשר רוצה להתפתח בפני עצמו ולגלות את אורו, ועל כן מצליחים אותו ליצור מחיצה בינו לבין שכנו, על מנת לבסס את בעלותו על מה שיש לו, ואז יוכל להיות עזר לשכנו. ההפרדה הזו מובילה לעצמאות, אך עם אזהרה בצידה. ראה מה לעשות כדי לא להציק ולא להזיק לשכנך. ומכאן לפרק שלישי, חזקת הבתים, כמו שאמרנו, אדם גודל וקונה עצמאות, כמו כן, מבסס את בעלותו על נכסיו, בחזקה, בקניין, ורק כאשר הוא מגיע לשלב בשלות, אז הוא יכול להעביר ולמסור חלק מנכסיו לאחרים. והוא פרק רביעי המוכר את הבית. אבל גם אז, העברת הנכסים היא רק לדור החיים. העברה היותר גדולה והיותר עליונה היא העברה לדור הבא, לדור שיהיה אחר מותו, והיא הירושה, ואלו הם פרקי הנחלה במסכת הזו. רואים אנחנו שיש כאן גידול של האדם מתלות לעצמאות עד לנתינה לאחרים. וכאן ברצוני להביא את המשנה במסכת אבות בפרק חמישי, האומרת כך: ארבע מידות באדם, האומר שלי שלי ושלך שלך, זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. שלי שלך ושלך שלי, עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך, חסיד. שלי שלי ושלך שלי, רשע. כאן אומר דברים בשם הרב לוי נחמני, שפרש את המשנה הזו באופן הזה. הילד גדל מקטנות לגדלות, כאשר בקטנותו הוא חושב שכל העולם כולו שלו. כפי המדרש האומר שהילד נולד כשידיו קפוצות, כלומר סגורות, כאילו אומר כל העולם כולו שלי הוא. וכך הילד נולד וכל חפץ בעיניו הוא שלו. הוא איננו מסוגל לקלוט ולהבין שיש גם חפצים שאינם שלו. על אחת כמה וכמה לתת את שלו לאחרים, הרי זה לא יעלה על הדעת. והתנסה בכך כל מי שייתן חפץ התינוק ויבקש אותו בחזרה. זהו שלי שלי ושלך גם כן שלי. זו רשעות, אם כי בתינוק הרשעות הזו היא בבחינת חסרון דעת, ולא רשעות מכוח הדעת. הילד גדל, ואז הוא מגיע למידה של שלי שלך ושלך שלי. היינו שותפות. וזהו עם הארץ שכתוב במשנה. ועל כן הילדים מתחברים ביניהם בשותפויות, על פי המהלך המוביל מהכל שלי לאיזשהו הערך נוסף שיש בעולם מלבדי, שיש עוד אדם בעולם. אז לפחות אם הוא לא שלי, שנהיה שותפים, שיהיה לי קשר איתו. ואז תהיה לי אשליה כאילו גם שלו שלי, למרות שגם שלי שלו. והילד גודל עד שהוא מגיע שלי שלי ושלך שלך. היינו הפרדת רשויות. כאשר הוא מכיר בסמכותו של חברו, הוא מכיר שישנם חפצים שאינם שלו, אבל אז הוא רוצה לבסס את זכותו על נכסיו שלו. ואז הוא מותח קו וקובע, עד כאן גבולי, מכאן ואילך גבולך. וכך רוב שנותיו של האדם, המותח גבול בינו לבין אחרים, עד שהוא מגיע לזקנה, ומכאן הוא עובר למדרגה האחרונה של החסיד, שלי שלך ושלך שלך. הוא מוכן לתת משלו לאחרים, עד הרגע המוות שבה הוא נותן את כל רכושו לאחרים, מצווה את רכושו לדורות הבאים אחריו. זהו שלי שלך ושלך שלך, ועל כן המדרש אומר שאדם נפטר מן העולם וידיו פשוטות לומר, קחו את הכל עליכם. אם כן, נמצאנו למדים על פי דרך הבנה זו, שמסכת בבא בתרא המתחילה בשותפים שרצו לעשות מחיצה, הכוונה באותו שלב שבו הילד מגיע למצב שבו הוא מפריד בינו לבין אחרים, וקובע גבולות ואומר שלי שלי ושלך שלך. מה המשנה אומרת על מידה זו? זו מידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. והכוונה זו מידה בינונית, מפני שרוב החיים מבוססים על המידה הזו, שכל אדם תוחם את תחומו. אבל יש אומרים שזו מידת סדום. הכוונה היא, אם אין חסידות, יש מידת סדום. כלומר, או שאתה בקו עלייה לחסידות, או שאתה בקו ירידה לרשעות. כאשר אדם תוחם תחום, הוא מגביל את עצמו ואת חברו, וכל יום בודק בסנטימטרים, אם חברו לא עבר, אזי הוא מגיע לידי ריב ומצא. וידוע לכל שאם אין ויתור הדדי ועומדים על קוצו של יוד, בסופו של דבר המחלוקות הן כל כך רבות, מפני שתמיד יש ריב, האם אני צודק או האם חברי צודק. וכל דבר צריך להכריע הדיין. ומכך מגיעים לקנאה, שנאה ותחרות והמשך ידוע. לעומת זאת, כיוון של חסידות, היינו שלי שלך ושלך שלך, אם כל אחד יאמר את זה לחברו, הרי בנינו מתכונת של חיים נעימים ויפים, מעין עולם הבא. להידמות לקדוש ברוך הוא, שהכל שלו ונותנו לבני אדם. שנאמר, מכאן המשימה היא תחילה למנוע את עצמי מלהזיק לחברי. שהרי מי שרוצה להיות חסיד, יעסוק במילה נדין זיקין. כאשר אדם מחשב את דרכו כיצד לא יגרום נזק לחברו, הרי שהוא מגיע לדרגות חסידות. ועל כן, הפרק השני במסכת, אם כבר החלטת להיפרד משכנך ולהיות עצמאי, ייזהר לא לגרום לו נזק. וזאת עוד לפני שתבסס את בעלותך על נכסיך. ומכאן נעבור אל התהוות האומה הישראלית. תחילתה ביחידים, אברהם, יצחק ויעקב. יעקב כבר כלל בתוכו את 12 השבטים, בתור האבנים אשר הניח ראשו עליהם. וממנו נפרדו שבטי יה, עדות לישראל. אם כן, הוא היה האדם כאשר הלך דו פרצופים, ורק כאשר גדלו בניו, ואז נתרבו המאורות, וכל שבט ושבט, יהודה, יוסף, בנימין, גילה את כוחו, שמר על עצמאותו, ולאט לאט היה צריך ללמוד לחיות עם הכוח שכנגדו. הרבה זמן לקח עד שיהודה למד להכיר בערכו של יוסף, ויוסף למד להכיר בערכו של יהודה. וממצב שבו האחים רצו להרוג את יוסף, מגיעים בסופו של דבר אל ויומר להם יוסף, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו ועל ייחר בעיניכם. האחווה שמגיעים אליה אחרי יוסף בסופו של דבר עם יוסף, היא אחווה אמיתית רק כאשר מתגלה שהוא הדרו של כל אחד מן האחים. ורק כאשר מתגלים תכונותיו, ורק כאשר יוצא לפועל כוחות נפשו, אזי אפשר ליצור אחדות אמת ביניהם. וכך הולכת האומה הישראלית ומתפתחת ומתרחבת במצרים. אך תפקודם כעם, בצאתם ממצרים, כאשר מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, איש איש ומשפחתו, איש איש ואוהלו, ולמדים לחיות זה עם זה, כאשר משה רבנו במרכז. או אז נשנית פרשת נחלות, כלומר כאשר יגיעו ישראל לארץ ישראל וינחלו את הארץ ויורישו על לבניהם, ואז תתברר המסירה שדור מוסר לדורות הבאים אחריו. ומדרש נאה דרשה הגמרא במסכת יומא בדף י' ב' עמוד א', וכך נאמר, תניא, מה היה בחלקו של יהודה, הר הבית, הלשכות והעזרות? ומה היה בחלקו של בנימין, אולם והיכל ובין קודשי הקודשים? ורצועה הייתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ועליה היה מזבח בנוי, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבולעה בכל יום, שנאמר חופף עליו כל היום, ובין כתפיו שכן. לפיכך זכה בנימין הצדיק, ונעשה ושפיזכן לגבורה, שנאמר, ובין כתפיו שכן. כלומר, יהודה ורצועה שהייתה לו, ועליה היה מזבח בנוי, נכנס לחלקו של בנימין, שהיה אמור להיות של בנימין. ונשאלת השאלה, בנימין רצה להרחיב את נחלתו? אם כן, בגלל הזכות, הרצון הזה להרחיב נחלה, זכה ונעשה ושפיזכן לגבורה? כל שבט רוצה להרחיב נחלותיו. כל שבט היה רוצה שעל נחלתו ייבנה המזבח. אך כאן ודאי יש רמז נפלא. מה הייתה אותה רצועה שיהודה חטף מבנימין, ובנימין הצטער עליה? להזכירכם את מעשה הגביע, כאשר יוסף שלח את אשר על ביתו ואמר לו, קום רדוף אחרי האנשים. וכאשר מגיע הממונה על ביתו, הוא פותח את המתחות האחים ונמצא הגביע באמתחת בנימין. כאשר כל אחד קורע את סמלתו ומעמיס על חמורו, והמדרש מוסיף שהטיחו בבנימין הצדיק האשמות כבדות של גניבה, הרבה היה יכול להשיבם בנימין, אלא שבחר במידת השתיקה, וזוהי האבן, אבן הישפה שבחושן שהייתה כנגדו. מה היה יכול להשיבם? הרי כאן בגדול החל ובקטן קילה. ואמר יוסף לאשר על ביתו, מלא המתחות האנשים אוכל כאשר יכלון שאת, ושים כסף איש בפיים תחתו. היה יכול לומר להם בנימין, מהו הכסף הזה בפי המתחותיכם? אתם גנבתם? אלא זו העלילה, גם הגביע העלילה. אבל בנימין שתק. ביקש בנימין הצדיק להקריב את עצמו מזבח כפרה, כי ידע שהכל בא מאת השם. וכך בנימין היה יכול להיות מזבח מושלם, כאשר הוא ידע שידו לא הייתה ממכירת יוסף. והיה מזבח כפרה עבור אחיו. והנה יהודה בהתעלות גדולה מאוד של הרגע האחרון נתעלה על עצמו ואמר, ישב נא עבדך תחת הנער העבד לאדוני והנער יעל עם אחיו. כלומר היה מוכן יהודה להקריב את עצמו במקום בנימין, וברגע הזה במרכאות קלקל את המזבח שביקש בנימין להיות, ויהודה נטל את תפקיד המזבח. וזה הכוונה בגמרא, שרצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין, ובה היה מזבח הבנוי, ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבולה בכל היום, שרצה הוא להיות מזבח, להקריב את עצמו לשם שמיים. ויהודה גבר באחיו וזכה להיות המזבח, ומכוח זאת זכה יהודה למלכות שאין על גביו אלא השם אלוהיו. וכאן המקום להביא את המשנה במסכת אבות בפרק שני. כאשר רבן יוחנן בן זכאי שואל את תלמידיו ואומר להם, איזו היא דרך ישרה שידבק בה האדם? רבי אליעזר אומר עין טובה, רבי יהושע אומר חבר טוב, רבי יוסי אומר שכן טוב, רבי שמעון אומר הרואה את הנולד, רבי אלעזר אומר לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. אמר להם, צאו איזו דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה, רבי יהושע אומר, חבר רע, רבי יוסי אומר, שכן רע, רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום ברוך הוא, שנאמר לווה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן. רבי אלעזר אומר, לב רע. אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. ויש כאן הדרגה במה שאמרו תלמידיו הגדולים של רבן יוחנן בן זכאי. מהי הדרך הישרה שיעבור לו האדם? רבי אליעזר אומר, עין טובה. עין טובה, שהרי הקנאה מוציאה את האדם מן העולם. לו האדם היה מביט בעין טובה על ידידיו ושכניו, והיה שמח בשמחתם. ואדרבה, ככל שחברו מצליח, היה נהנה שיש לעוד יהודי נחת רוח בעולם. אם כל העולם היה כך, כמה נקי וכמה ישרות הייתה בעולם. עין טובה, בניגוד לעין רעה. ועל כן, מסכתנו פותחת גם כן, בפרק ראשון, בנושא היזק ראייה, התבוננות האדם המזיקה. צריך האדם לפתוח בעין טובה, לא לקנות. זוהי הדרך הישרה על יבד רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, לא מספיק שהאדם לא יזיק את חברו בהיזק ראייה, אלא צריך להיות חבר טוב, לדאוג לחברו, לסייע לו, ולא רק לשמוח בלב בשמחתו. אך עדיין את החבר הוא רואה פעם בזמן רב, ונוח לעזור. הוא גם לא סובל ממנו כל כך. בא רבי יוסף ואומר, להיות שכן טוב גדול מכך. להיות שכן, כל הזמן להיות יחד עם השכן. כאשר השכן תולה כביסה, מיד יש התמרמרות. כאשר הוא חונה בחנייה שלך, מיד יש התמרמרות. כיוון שהשכן הוא לצדך על כל צעד ושעל, נמצא שרב החיכוך ביניכם. ועל כן להיות שכן טוב, זו מעלה גדולה יותר מאשר להיות חבר טוב. ועל כן רבי יוסי מוסיף ואומר שכן טוב. וזו מסכתנו, פרק ראשון ופרק שני, כמה אדם צריך להיזהר מלהזיק לשכנו, ואדרבה, לסייע לו. אבל רבי שמעון אומר, יותר מכך, הרואה את הנולד, גם אם ברגע הזה לחברך עדיין לא חסר משהו, התבונן וראה מה יהיה חסר לו, ועזור לו. ואילו רבי אלעזר אומר, לב טוב, אם הכל נעשה מתוך לב טוב, האדם מגיע. ועל כן בצד השלילי, מהי הדרך הרעה שיתרחק? כל אחד אומר ההפך ממה שאמר. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. אדם שלווה מן המקום ברוך הוא ולא מחזיר לו. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם עולם מלא כל טוב, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. ועל כן גם המסכת מסתיימת פרשת נחלות, שאדם מנחיל לבניו, כשם שהנחילו אבותיי לי, כך אזכה אני ואתן לבניי. ואם האדם יגיע למדרגה שלי ושלך ושלך שלך, הרי נמצא עולם מתוקן. וזהו, כנגד לווה רשע ולא ישלם יש, וצדיק חונן ונותן. להידמות לקדוש ברוך הוא, שהוא צדיקו של עולם, החונן ונותן לכל.